שלום, ערב טוב. אנחנו בסימן י'. תניא, מה שלמדנו בפעמים הקודמות, שיש פה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יהודה בן פטירה, ביחס לאותם שרבי עקיבא מגלה את אבונם, ורבי יהודה בן פטירה אומר להם שהם צדיקים. ובסיפור האחרון זה סיפור עם אהרון. תניא, כמאן דאמר, אף אהרון הצטרה. יש מקור נוסף של מאן דאמר שאהרון הצטרה. דכתיב, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. טענה שפנה מצרעתו. שפנה מצרעתו, רש"י, שקדם ונתרפא. אומר הרב, תניא, כמאן דאמר אף אהרון הצטרה. דכתיב, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. טענה שפנה מצרעתו. אף כי יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה רוחנית, והכרח הוא אותו הדבר שאותו המאורש על פי הסדר העליון הייתה צריכה להיות לשעה מוסתרת האורה העליונה לפי המידה של הכרה של רום ערכה של נבואתו הנפלאה של משה רבנו, היה צריך שאיזה תוכן של מזג גופני על כל פנים בכוח, ילווה עם ההסתרה שכלית זו. ובשביל כך, בא עונש הגופני כדי למראה כל העניין של מקצת סיג, שעד כה חוצץ לשעה את ההוראה הגדולה של הופעתה של הכרה הקדושה זו, מלהיות מופעת בנשמותיהם הקדושות של קדושי עליון אלה, אהרון ומרים. אבל לפי עניינו של קדוש השם אהרון, לא היה ראוי גם בתור רמז על העניין הגופני לבוא, כי מצד שלילתו, כלומר, שפנה מצרעתו, שהחשכה הקודמת, שהייתה שרויה באיזה כוחניות בגוף קדוש זה, לא הייתה קיים כדי להרבות את האורה על ידי מה שפנה מצרעתו. והשלילה הזאת היא מתאחדת עם שלילתו של החיסרון הגופני של מרים גם כן. שבא על ידי פיוסו של אהרון ותפילתו של משה אל נרף הנהלה. ובשביל כך אין העניין של העונש הגופני מתייחס אל אהרון, אלא מצידו השלילי. מצד יתרון האור הבא מתוך החושך וסילוקו של החושך, מלמד שפנה מצרעתו. תניא, כמאן דאמר אף אהרון הצטרה. בכתיב, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. טענה שפנה מצרעתו. אף כי יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית, והכרח הוא הדבר שאותו המאורע, שעל פי הסדר העליון, הייתה צריכה להיות לשעה מוסתרת האורה העליונה, לפי המידה של ההכרה אשר לרום ערכה של נבואתו הנפלאה של משה רבנו, והיה צריך שאיזה תוכן של מזג גופני, על כל פנים בכוח, ילווה עם הסתרה שכלית זאת, ובשביל כך, בא עונש הגופני כדי למראה כל עניין של מקצת סיג, שהיה עד כה חוצץ לשעה את ההוראה הגדולה של הופעתה של הכרה קדושה זו מלהיות מופעת בנשמותיהם הקדושות של קדושי עליון אלה, אהרון ומרים. אני חושב ש... שעל אף שזה, אנחנו כבר מצפים לנקודה הזאת, אבל צריכה גם פה להיות פסיק ולא נקודה. כי זה צריך לגמור את האף. אף כי יש יחס לאיזה גווני, עם כל הסתרה הרוחנית, והכרח הוא... אבל האף הזה הוא מצריך את האבל. אז זה החצי השני של האף. אבל, לפי עניינו של קדוש השם, אהרון לא היה ראוי גם בתור רמז על עניין הגופני לבוא, כי מצד שלילתו, כלומר שפנה מצרתו, שההחשכה הקודמת, שהייתה שרויה באיזה כוחניות בגוף קדוש זה, לא הייתה קים כדי לרבות את ההוראה על ידי מה שפנה מצרתו. נקודה. טוב, זה המשפט מסובך, נורא. עוד פעם. אף כי יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית, והכרח הוא הדבר שאותו המאורה, שעל פי הסדר העליון הייתה צריכה להיות לשעה מוסתרת ההוראה העליונה, לפי המידה של הכרה אשר לראו מרכה של נבואתו, הנפלאה של משה רבנו, היה צריך שיהיה תוכן, איזה תוכן של מזג גופני על כל פנים בכוח, ילווה עם הסתרה שכלית זאת. אני אנסה להגיד לכם ממה שאני חושב שהוא אומר בעל פה, ואחר כך אני אנסה להגיד קודם במילים שלי את מה שאני חושב שהוא אמר במשפט הארוך הזה. ואחר כך לראות את זה בתוך המילים. כדי שתחזיקו ראש עם היער ואחר כך נשים לב ליצי. למרות שמוכרח להיות שיש איזה בעיה בגופו של אהרון, כי הייתה שם בעיה ברוחו, בהבנתו, בהבנתו את הסוגיה המופלאה, והיא מהי מדרגת משה רבנו. ושם היה בלבול, הייתה אי בהירות אצל אהרון ומיריה. אבל אי בהירות כזאת שהייתה להם ברוחם, זה בהכרח בגלל איזה ממד גופני שהתערב שם באוריינטציה הרוחנית שלהם, וזה הלך ביחד. הנטייה הגופנית המסוימת היא זאת שיצרה את ההחשכה ההכרתית השכלית, ולכן בתהליך הבירור, אז היה צריך להיות פה מכה לגוף, לגופות האלה, ובאמת כל המכה הזאת היא בתהליך, זאת אומרת, עיקר עניינה היה שם, כן, למרק את הקלקול הגופני, את הגופניות, והמירוק הוא דבר אחד עם ההתבררות המתוקנת. זאת אומרת, הנה, הסוגיה מתבררת להם, ההבנה הרוחנית, התקינה, מתבררת להם על ידי דבר השם, ההתבררות הזאת בעצמה היא באה באחת. היא באה באחת עם הבירור מהי המדרגתו הנוראה של משה רבנו, מדרגת נבואתו, שלא דומה לשום דבר בנבואת הנביאים. והבירור הזה הוא כל כך מהותי, כל כך עמוק, כל כך יסודי, שאי העמידה עליו היא בעצמה ליקוי מאורות שמעיד על הכישלון האישיותי שיסודו גם בהפרזה או בקלקול הגופני של המזג הגופני מבחינה מסוימת בעולם הרוח הזה. ובאמת הבירור הרוחני יחד עם הרפואה הגופנית הם הולכים ביחד. אמנם באמת המטרה היא אפילו אצל מרים, עיקר הפואנטה זה שמשה רבנו מתפלל עליה, זאת אומרת אהרון מבקש עליה ומשה רבנו מתפלל עליה ואין לה ריפן עליה, ואז היא מתרפאת מקלקולה ומתבררת מה השורה התחתונה שנשארה מכל זה, שהבירור של מדרגתו של משה. עכשיו, הנקודה הזאת של הקלקול הגופני בהכרח היה גם באיזשהו מקום אצל אהרון. אבל מאחר שכל עניין של הקלקול הזה הוא בא בעצת השם. כי אתם מבינים, על ידי על ידי ותדבר מרים ואהרון במשה, זה הסדר שבו בתורת משה, תורת השם, מתבררת לדורות מדרגת נבואתו של משה. ובלא שהייתה מדברת מרים ואהרון במשה, אז אני, תארו לכם ולא היה, לא היה את הסיפור הזה. אז טוב, מדרגתו של משה רבנו לא הייתה משתנה, והוא היה במדרגתו. רק אנחנו לא היינו יודעים את זה. והסדר האלוהי שרצה לברר את המדרגה הנוראה הזאת של מה זה נבואתו של משה, זה עניין יסודי מאוד, מהותי מאוד, להבין מה, מי זה משה שהתורה מתגלה על ידו, ולהבין שאין דומה לו, והמדרגה הזאת של נבואתו אין שום קשר אליה ולשאר הנביאים. זה בירור חיובי מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד אידיאלי. איך נגיד, זהו האור שאנחנו מכירים אותו בעוד הרבה נסיבות של החיים ההיסטוריים של עם ישראל, שהוא יוצא דווקא מתוך החושך. והרבה דברים כאלה, גדולים וחשובים, מאוד מאוד מאוד, הם מתגלים לנו בבירורם, הלכתחילי, על ידי מעשים של דיעבד. אז פה, החטא הזה של הקדושים, אנשי האלוקים הנוראים האלה, מרים ואהרון, זה במסגרת, העניין האלוהי לבירור מדרגת נבואתו של משה. ועל כן יש איזה מין צורך כזה שיהיה את הליקוי מאורות הזה שעל ידו יתבררו המאורות. וליקוי המאורות הזה, אז הוא צריך להיות באמצעות איזה התגברות גופנית, נפרזה קצת, שהיא זאת שיוצרת את אי הבהירות שעל ידה תתברר הסוגיה. אבל עיקר העניין הוא לא הקלקול של אי הבהירות, אלא הבירור. על כן, שלא לדבר על אהרון עצמו, שבכלל לא ידענו שהיה אצלו קלקול, אלא רק ברמז בתהליך התיקון. ויפן, אהרון מלמד שפנה מצרעתו. אז אנחנו בכלל שומעים על זה שאהרון הצטרע על ידי שהוא לא מצורע. שהפסיק להיות מצורע. כי זה כל הנקודה שהוא הפסיק מזה. ובאמת זה גם שופך אור על צרעתה של מרים. אין שום עניין להנציח את קלקולה לדורות, אלא תהליך ההפסקה מזה. רק אצלה התרפיה הייתה צריכה לפי הקלקול שהיה קצת יותר גדול, גם התרפיה הייתה צריכה להיות קצת יותר דרסטית. אבל זה הכיוון הדברים. ואומר פה הרב, עוד פעם אני חוזר על כלל הדברים, אם הבנתי מה שהרב רוצה לומר, בעוד דגש על איך שהוא אומר את זה יותר, שלמרות שמוכרחת להיות איזה הסתרה גופנית, איזה עירוב של משהו גופני, ולכן גם כן טיפול במציאות הגופנית, כלומר צרעת, פיזית. אבל אצל אהרון זה צריך לבוא, כי זה נצרך הטיפול הגופני הזה, כי היה נצרך פה את ההסתרה הגופנית בשביל אי הבירות הרוחנית, בשביל הבירור הרוחני הזה שצריך היה לעשות פה. בהשגחה האלוקית, אבל זה צריך לבוא בצורה כזאת נעלמת, שאתה לא יודע מזה. מה זה אתה לא יודע מזה? אתה יודע מזה דרך הרפואה של העניין. לא בציון המצב של הקלקול, אלא בציון המצב של תיקון הקלקול. אין עניין להנציח לדורות שאהרון ומרים לא הבינו מה זה משה רבינו. זה לא נכס. אי ההבנה מה זה משה רבינו. אבל הנכס לדורות, והדבר השם לדורות, שהסוגיה הזאת באה ללמד אותנו, זה הבירור החיובי, מה זה כן משה. מה זה משה כזה? שאנשי אלוקים נוראים, כי אהרון ומרים, אז הם לוקים כיוון שהייתה להם אי בהירות בנקודה הזאת. אז רק מבליט עוד יותר את נוראות מדרגתו של משה, וזה היה סדר. ועל אף שהסדר הזה היה צריך לבוא דרך איזה ליקוי גופני, אבל אצל אהרון זה צריך לבוא בצורה כזאת שהמבט הוא לא על הליקוי, אלא על תיקון שלו. עכשיו נראה את זה בפנים. אף כי יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית. כל פעם שבן אדם בכל תחום רוחני, כשהוא לא מבין משהו, מיוחד בדברים רוחניים באמת גבוהים ועמוקים, זה בגלל חומריות יתר. זה בגלל אימפקט, משקע, השפעה של תודעתו החושנית, הגופנית, הבהמית, ונטיותיו ויצריו ודחפיו, שיוצרים את ההפעלה האישיותית, את גסותה, ובהתאם לכך נזהרים מלהגיע למסקנות שכליות מסוימות, כי האינסטינקט הפסיכולוגי דוחף את האדם בצורה לא מודעת לא להבין דברים. כי יש לו חשיבות על מנת להגן על בהמיותו, להגן על גסותו, להגן על הנטיות הטבעיות שנמצאות בו ונוח לו להיות משולח בהם, ולא נוח לו להיות לא זורם איתם. על כן, המערכת הנפשית המאוד מורכבת, מסובכת של האדם, היא דואגת לכך שהוא לא יבין דברים. זה תמיד. החוסר ההבנה של הצדדים הרוחניים, שוב אני אומר, ככל שהם יותר גבוהים, אז שם יש צורך אי-הבנה גדול יותר, ועל כן, לא במהרה בני אדם מבינים דברים. הרוב המוחלט של בני אדם הם בצדדים הרוחניים די מוגבלים. לוקח הרבה זמן עד שבן אדם עובד על עצמו, מתבגר, עובד על מידותיו. זה בדיוק הרעיון שהוא נזכר בהמון מקומות, אני מתאר לעצמי שלכל פחות. חלקכם, אם לא רובכם, אם לא כולכם, מכירים פסקאות כאלה ברב, באות התורה, אות התשובה. לפני כל לימוד צריכה לבוא תשובה. השכל הוא מעונן בהתאם למידות, בהתאם לנטיות הנפשיות, וככל שבן אדם נמוך יותר, גס יותר, אז הוא גם מבין פחות. אז זה דבר ידוע, וזה מה שהוא אומר פה, שיש יחס לאיזה מזג גופני עם הסתרה שכלית רוחנית. אז בסדר, לא בטוח שאם אתה תהיה בהמה יצרית, לא תהיה שחקן שח טוב. או אפילו מתמטיקאי, אתה יכול להיות שאתה יכול להיות עשר. אבל זה לא שכליות רוחנית גבוהה. אבל שכליות רוחנית, זה להבין כוזרי. לא כמו שמוכרים כוזרי לילדים בתיכון, אלא כמו שלומדים כוזרי כשלומדים כמו שצריך. או מהר"ל. או הרב. או דברים צפונה מזה. זה שאנשים מתקשים להבין את הדברים, זה הולך בד בבד, כן, גם עם הבוסריות האישיותית שלהם והחולשות המוסריות שלהם. זה הולך ביחד. בחולשה המוסרית היא לעולם יש לה איזה הד מהדחפים, מהיצרים, מהממדים התאוותניים, החומרניים, הגסים, שנמצאים שלא מדעת, כי כאשר זה מידעת, זה כבר חצי דרכי רפואה, אבל רובנו, אנחנו לא, עד רבה, האדם הלא מפותח, הוא אדם זה שגם אין לו ביקורת עצמית מפותחת. כי ראשית ההתפתחות האנושית היא כשאדם מגיע לביקורת עצמית. ו, לא רבים יחכמו בתחום של ביקורת העצמית. אבל מכל מקום, זו המציאות, בין שבן אדם מודע לכך שיש לו דחפים ויצרים אפלים, ובין שהוא בכלל לא יודע מזה. אבל זו המציאות. מגבלות בהבנה רוחנית, הם קשורים בנטיות חומריות מפריעות. תמיד יש איזה קשר, והכרח הוא הדבר, אז למרות שתמיד זה ככה, יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית. זה תמיד הולך ביחד. וכך הוא הדבר שאותו המאורע שעל פי הסדר העליון, על פי הסדר העליון הייתה צריכה להיות לשעה מוסתרת האורה העליונה לפי המידה של הכרה של רום מרקץ של נבואתו הנפלאה של משה רבינו. כלומר, היה סדר עליון שהייתה איזה שעה בעולם, שעה היסטורית, שבה לאנשים הכי גדולים בעם ישראל, מרים ומשה, הייתה להם העלמה רוחנית. הייתה להם הסתרה מסוגיה מאוד יסודית בתורה, באמונה, במציאות, באלוקות, והיא הבנה מה זה משה רבנו. והיה על פי הסדר העליון, היה הכרח, שעל פי הסדר העליון, הסדר האלוהי, אז היה עניין שתהיה את ההסתרה הזאת מהם. אבל העניין בהסתרה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, זה לא היה מגמה עצמית שהם לא ידעו, שהם לא יבינו, שהם יתעו במדרגתו של משה. זה לא המטרה התכליתית מצד הסדר העליון, כמו שכל מאורעות החושך במציאות והרע במציאות, זה לא המטרה התכליתית האלוקית, אף כי אין מצב וכי תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. ברור שכל הרע כמו הטוב, הכל בא ממישהו יוצר אור וחושך, רוצה שלום ובורא את הכל. או איך שאמרת, כמו שישעיה אומר. ומכל מקום, שהקדוש ברוך הוא בורא רע, הוא לא בורא רע בתור תכלית, אלא הוא בורא רע בשביל הטוב שיצא ממנו. והטוב צריך להיעשות. ובשביל הטוב שיעשה, שיתגבר על הרע, ויברר אותו, ויעיר אותו, בשביל זה היה ה... החשכה, הרע, וגם פה. אז היה עניין על פי הסדר העליון שיהיה איזה החשכה בעולם הרוחני של מרים ואהרון. אבל המטרה התכליתית זה הבירור והתיקון של זה. כי המטרה התכליתית היא לא העלמת ערכו של משה, אלא בירור על ידי הסיפור הזה למרים ולאהרון ולעם ישראל ולעולם כולו ולדורות ולהיקבע בתורה הסיפור הזה. של בירור מה זה משה. לא כן עבדי משה, משה בכל ביתי נאמן הוא, פעל פעד אדבר, אדבר בו, מראה בלו בחידות ותמונת השם יביט. זו המטרה התכליתית, והיא הושגה על ידי העלמה הזאת והתרפיה שלה. עכשיו, מאחר שהיה הכרח הוא, היה הכרח במאורה של ההסתרה, מדעתם, מהכרתם של מרים ואהרון, הייתה מוסתרת לשעה האורה העליונה לפי המידה של ההכרה של רום מרקץ של נבואתו הנפלאת של משה רבינו. אז כדי שתהיה הסתרה הזאת, אז זה הולך בהכרח גם עם איזה תוכן של מזג גופני, על כל פנים בכוח, על כל פנים פוטנציאלי, שיתלווה עם הסתרה שכלית זו. כי זה הכלל, כי לעולם יש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית. ומאחר שהיה ניצורך פה בהסתרה השכלית הרוחנית אצל מרים ואהרון, בשביל הבירור שיעשה, אבל כדי שיעשה הבירור, אז הייתה צריכה להיות ההסתרה, אז לכן בד עם זה, אז גם כן בא איזשהו תוכן של מזג גופני שנמזג פה בעולם הרוחני, והיווה את הגורם המסתיר, עושה את הדברים לגסים, הוא מאבד את האוריינטציה, את האינטואיציה הנשמתית, שתתפוס את הדברים כמו שהם. ומאחר שאז היה צורך בהסתרה הרוחנית הזאת, ועל כן היה גם איזה סיג גופני, אז היה גם צריך מירוק גופני. כי שוב, אין שום מטרה בקלקול, יש רק מטרה בקלקול הקלקול. כלומר, בתיקונו. כדי למרק כל עניין של מקצת סיג, שהיה עד כה חוצץ לשעה את ההוראה הגדולה של הופעתן של הקרא הקדושה זום להיות מופעת בנשמותיהם הקדושות של קדושי עליון אלה, אהרון ומיריה. אבל לפי קדושתו של משה, של אהרון, כל כך נורא בקודש, אהרון, שאפילו הקלקול שהיה נצרך, הוא היה צריך להיאמר בצורה כזאת, לא בקלקול שלו, אלא בתיקון הקלקול שלו. בביטול הקלקול שלו. אבל לפי עניינו של קדוש השם אהרון, לא היה ראוי גם בתור רמז על העניין הגופני לבוא, כי היא מצד שלילתו. אבל היא בכלל לא נזכר שהוא נצטרה. המילה הזאת לא הופיעה ביחס אליה. ויש איזה רמז, אז יכולת לרמוז שהוא מצורה. אבל לא נרמז שהוא מצורה, נרמז שהוא הפסיק להיות מצורה. כלומר שפנה מצרתו. לכן כתוב, ויפן אהרון. שהחשכה הקודמת שהייתה שרויה באיזה כוחניות, באיזה פוטנציה, בגוף קדוש זה, למה הייתה בו את ההחשכה הזאת? למה הייתה בו איזה נטייה גופנית פוטנציאלית לאיזה גסות? דק מן הדק, עדי נבדק, כדי שתהיה בו הסתרה הזאת, אבל למה היה צורך בהסתרה ובגופניות הממוזגת הזאת, כדי שתהיה את ההסתרה הזאת? זה הכל היה כדי להרבות את ההוראה על ידי מה שפנה מצרת. לא היה שום ערך עצמי בקלקול ובהסתרה, אלא היה ערך עצמי בהעלמת ההסתרה. על כן, זה בא בלשון ששוללת את קלקולו. והשלילה הזאת, היא לא רק שלילת קלקולו של אהרון, היא גם שלילת קלקולה של מרים, כי גם לה לא היה עניין שהיא תיזכר כמצורת, אלא כמתרפאת מצרת. והשלילה הזאת היא מתאחדת עם שלילתו של החיצרון הגופני של מרים גם כן, שגם היא קדושת עליון זו, גם כן, כל עניינה, שמה אנחנו זוכרים, את תפילתו של משה שאומר, אל נער יפן עלה, ואהרון מבקש אליה, ומשה מתפלל אליה, והעם לא נסו עד יאסף מרים. אז זה הכל אומר, סך הכל משאיר לנו לדורות את דמותה של מרים, בתור קיצור, משה, אהרון ומרים, הדמויות ה... מוחלטות, היותר עליונות שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. וכן, רק אין בי קדושיו, ישים את העלה, אז בסדר. אז זה בא לברר את עוד יותר נוראות בקודש של משה רבינו. אבל כל מה שאנחנו זוכרים, גם הסיפור, שוואו, האנשים האלוקיים האלה, אפילו הם, לא יצאו נקיים מהסיפור האידיאלי הזה של בירור מדרגת נבואתו של משה. וכל העניין של החיסרון הגופני של מרים, זה בא אצלנו ביחד בזיכרון על אל נער יפן עלה, שבא על ידי פיוסו של אהרון, תפילתו של משה אל נער יפן עלה. בשביל כך, אין העניין של העונש הגופני מתייחס אל אהרון, ועל כל פנים, בסדר, אצל מרים, בכל זאת נשאר, הפסוקים הוא מפורש, שנצטרעה, והייתה צריכה לעבור את תהליך הרפואה. אבל ביחס לאהרון, זה הכל ברמז, כי לא לדבר על זה שאנחנו לא יודעים שהיה מצורה, אנחנו בקושי יודעים אנחנו רק נרמזים שהוא פנה מצרתו, זאת אומרת שהוא הפסיק להיות מצורה. כי זה עיקר העניין, ובשביל כך אין עניין של העונש הגופני מתייחס אל אהרון, אלא מצידו השלילי. זאת אומרת, העונש הגופני, איך אנחנו שומעים על העונש הגופני של אהרון? רק במילה שוללת את העונש הגופני. מצד יתרון האור הבא מתוך החושך בסילוקו של האור. כי זה הנקודה. כל הסיפור הזה כולו, כן, הוא סיפור של חושך. אבל כמו כל החושך, אין עניינו בחושך. החושך לעולם הוא יתרון האור. הבא מתוך החושך, לית נהורה אל הדר דנפיק מגוח השוחה, ובשביל האור הגדול של הבירור התורני הזה על מדרגתו של האורה, מדרגת האורה העליונה, ולהכיר את רום ערכה של נבואתו הנפלאה של משה רבינו, זה מה שמתברר בסוגיה הזאת, והסוגיה הזאת מסלקת את החושך הזה של אי הכרה במדרגה הזאת, למד שפנה מצרעתו. כן, תזכיר לי איך קוראים לך? לא שומע? אבניר. בטח. כן, 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 בטח. אהרון עוד יותר גדול ממרים. ברור. זה הרב לא אומר, זה כבר לא כל כך, זה כבר לא כל כך עיקר מעיקרי התורה. כי להבין את מדרגתו של משה, שנבואת משה זה שום דבר לא דומה לה, זה יסוד מאוד גדול. עד הבא, זה כל הסיפור בא בשבילו. אבל כן, בסדר, גם למדנו שאהרון לא נענש כמו מרים. תראה גם, הסיפור הוא שהוא מדבר מרים ואהרון במשה. אהרון לא דיבר, רק לא מחה בה במקום, הוא שתק, הוא שמע. אז היא מדברת, היא מספרת, והוא שומע, שומע כעונה. אז הוא איתה, אבל קיצור, היא קצת יותר בעניין ממנו. וזה הכל היה בסדר אלוקי, זאת אומרת, זה שנורא עלילה על בני אדם, קדושי עליון אלה שעברו את המסלול הזה, זה, עוד פעם, בדיעבד אנחנו לדורות נבננו מהסיפור הזה, כי מתבררת מדרגתו של משה, וזו המטרה העיקרית, ומתברר על ידי הסיפור הזה. ונכון, מרים יותר נפלה בו, ואנחנו אומרים סחור אשר, זאת אומרת, אחד מהזכירות, סחור, אל תשכח את אשר עשה השם הלוקח למרים. אז לא נזכר שם, לא נזכר שם אהרון. גם שם, מרים, זוכרים את כל הסיפור. כן. אמר איש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו. אז מעניין לעניין, עוד עניין. אמר איש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו. תכתיב, והן לא יאמינו לי, וגומר. וגליה קמי הקדוש ברוך הוא, דמהם לישראל, אמר, אלו הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הם מאמינים, דכתיב בימין העם, בני מאמינים, והאמין בהשם. אתה אין סופך להאמין, שנאמר, יען לא האמנתם בי וגומר. שואלת הגמרא, ממה היא דלקה? ואיך אתה יודע שמשה רבינו לקה? אז היא עונה, דכתיב, ואומר לו השם, עוד, אבל ידך וחיקך וגומר. טוב, וגומר, כולנו יודעים מה הגומר. אמר איש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו. אף על פי שהתכונות הגורמות להסתרה שכלית הן לפעמים רק נפשיות ביסודן, ומתוך התוכן הנפשי שנתערפל, יש שבא איזה מעמד כהה גם במזג הגופני, המכשיר את ההתעכבות של התכונה המאפילה, איזה זוהר שכלי מלהעיר יפה, בכל זאת כשהדברים נוגעים לגבי הערכה של האדם הגופני על אחרים, בני אדם שהם גם כן בעלי גוף חומרי, תמיד אי אפשר לפעולה ציורית זו לבוא כשהיא מעולפת באיזה הרפליות המביאה עד כדי החשד בהקשרים, כי אם על פי איזו נטייה מזגית גופנית של החושד, שהיא מציירת לו את הציור הכהה הזה לגבי האחרים. ואין אפשרות להסיר תכונה זו על ידי השפעה נפשית לבדה, כי המזג הגופני מוכרח להתמרק מזאת התכונה שהביאה את הערכה החשדנית נגד הקשרים. ואז בסורה של הנטייה הגופנית הבאה מצד המזג של החומר, ישוחרר השכל משעבודו החומרי, והערכה תבוא מנטיית היושר האמיתי שלה, ולא תבוא עוד לידי חשד של קשרים. על כן, כך היא המידה של תיקון הסדר והערת הנשמה בהוצאת אורה ישר אל הפועל לגבי הערכה של אחרים הקשרים, שהחושד בקשרים לוקה בגופו, ובמרוקו של המזג הגופני יופיע אור הטוב של הכרת הקשרים בעצם עומק טובה. אמר איש לקיש, החושד בקשרים לוקה בגופו, אף על פי שהתכונות הגורמות להסתרה שכלית הן לפעמים רק נפשיות ביסודן. ומתוך התוכן הנפשי שנתרפל, יש שבא איזה מעמד כגם במזג הגופני, המכשיר את ההתעכבות של התכונה המאפילה, איזה זוהר שכלי מלעיר יפה. בכל זאת, כשהדברים נוגעים לגבי הערכה של האדם הגופני על אחרים, בני אדם שהם גם כן בעלי גוף חומרי, תמיד אי אפשר לפעולה ציורית זו לבוא כשהיא מעולפת בזרפליות המביאה עד כדי החשד בקשרים, אז אי אפשר לה לפעולה ציורית זו, כי אם על פי איזה נטייה מזגית גופנית של החושד, שאם ציירת לו את הציור הכהה הזה לגבי אחר. טוב, אז הפסקה הזאת, תחילת הפסקה שלה, היא קצת שוברת את הקונספט שלנו מהפסקה הקודמת, שלי על כל פנים. כי אני הבנתי מהפסקה הקודמת, שיש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית. והבנתי שאם יש הסתרה שכלית רוחנית, סימן שיש איזה שיא גופני. עכשיו הרב מדייק לנו פה, הוא אומר, לא כמו שהבנתי. אומר לי, לא כמו שהבנת. זה לא הבנת כל כך טוב. בוא תבין יותר מדויק. זה נכון, מה שאמרתי פה מקודם, אומר לנו הרב, שיש יחס לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית, אבל בניגוד למה שהסברת, הוא אומר לי, זה לא בהכרח שזה מתחיל מהקלקול הגופני ומגיע לקלקול הרוחני, כי זה יכול להיות, אבל לפעמים זה גם להפך. זאת אומרת, זה תמיד יש יחס. כשיש קלקול רוחני, זה קשור עם קלקול גופני. אבל לא בהכרח של סיבה מסובב, זה גם יכול להיות סיבה ומסובב. זאת אומרת, זה יכול להיות לא רק בסיבה מסובב שהגוף מסבב את התוצאה הרוחנית, זה גם יכול להיות להפך. שהקלקול הרוחני מסבב את התוצאה של הקלקול הגופני. אבל לעולם יש יחס בין שני הממדים האלה. אצלנו בפסקה שלנו, אז אומר איש לקיש, אף על פי שהתכונות הגורמות להסתרה שכלית, הם לפעמים רק נפשיות ביסודה. מה שגורם את ההסתרה, לפעמים זה באמת נפשיות. נפשיות צרופה, ולא מתחיל מהנטייה הגופנית. אלא מתחיל מאיזה בעיה נפשית. רק הבעיה הנפשית, היא בהכרח בסוף תגיע להשלכה גם גופנית. אבל זה בבעיות מסוימות, זאת אומרת, זה בהסתרה הרפליות, הסתרה שכלית, לא במה שנוגע לשיפוט של הזולת. אבל כאשר יש הסתרה רוחנית שנוגעת לשיפוט של הזולת, במקום שיש שם הסתרה רוחנית, שם בוודאות זה מתחיל מקלקול גופני. זהו, זה הכלל. מי טוען את הכלל הזה? הרב. מאיפה הוא יודע את זה? מריש לקיש. זה מה שריש לקיש בא לומר. כל החושד בקשרים, יש לו שיפוט, מקטרג על זולת, מקום שזה לא נכון, אז זה סימן שיש לו בעיה בגוף. עוד פעם, אף על פי שהתכונות הגוף הגורמות להסתרה שכלית הן לפעמים רק נפשיות ביסודן, ולא בטוח תמיד שהן באות מקלקולים גופניים, כי לפעמים זה יכול להיות גם בכיוון הפוך. ויכול להיות מצבים שמתוך התוכן הנפשי שיתרפל, יש שבא גם איזה מעמד כרגע במזג הגופני. זאת אומרת, מעמד נפשי שיתרפל, שכל, אוריינטציה רוחנית, או נטיות נפשיות, מידות נפשיות, רוגז, עצבנות, פחדנות, ושאר מיני שדים ורוחות שיכולים להימצא באדם, וכתוצאה מזה זה יוצר לו גם הפרזה בנטיות הגופניות שלו, יוצר לו קלקולים גופניים. עד שהוא יוצר גם מעמד גם במזג הגופני, והמזג הגופני, כיוון שהוא, המזג גופני זה לא פיזי, אלא זה פסיכי-פיזי. זה נטייה נפשית הנוטה לגוף. ואז יש איזו הפרזה או איזה איזון בנטיות הגופניות, בדחפים הגופניים, בנטיות הנפשיות שקשורות לגוף, והן כמובן מטמטמות את האדם עוד יותר. אתם מבינים, זה מין גלגל שלג כזה. זאת אומרת, אדם יכול להיות לו בעיה רוחנית, נפשית. זה יוצר לו הפרזה בנטיות התאוותניות או החושניות שלו. וכתוצאה מזה הוא נהיה עוד יותר גס רוחנית וחוזר חלילה. אז ככה זה יכול להיות. יכול להיות שעל פי התכונות הגורמות להסתרה, אף על פי שהתכונות הגורמות להסתרה שכלית, הם לפעמים הם רק נפשיות ביסודה. ומתוך התוכן הנפשי לפעמים שנתרפל, יש שבא איזה מעמד כה גם במזג הגופני, והמזג הגופני שנתרפל, אז הוא חוזר ומכשיר את ההתעכבות של התכונה המאפילה, איזה זוהר שכלי מן העיר יפה. אז זה בסדר, יכול להיות דברים כאלה. מלמעלה למטה יכול לבוא קלקול, כמו שיכול לבוא מלמטה למעלה. אבל, בכל זאת, כשדברים נוגעים לגבי הערכה של האדם הגופני על אחרי, זה במקום שאדם שופט את זולתו, איך הוא חושב על זולתו, וכשהוא חושד בקשרים. זה היה כישלון, זאת אומרת, יש לו ביקורת על זולתו, והביקורת הזאת לא צודקת. כשקורה דבר כזה ויש לו ביקורת על אחרים והיא לא צודקת, אז זה נובע לא מצד רוחני שהסתאב לגופניות אצלו, אלא ממציאות גופנית. נטייה גופנית שהיא זאת שיוצרת לו את הערפליות השכלית, הרוחנית, וחוש השיפוט שלו את חברו. בכל זאת, שהדברים נוגעים לגבי הערכה של האדם הגופני על אחרים, בני אדם שהם גם כן בעלי גוף חומרי, תמיד אי אפשר לפעולה ציורית זו לבוא כשהיא מעולפת באיזה ערפליות המביאה עד כדי החשד בקשרים. מציאות כזאת רוחנית, שבן אדם הוא שופט את זולתו בצורה לא נכונה, מקטרג על זולתו, חושד בקשרים. זה לא יבוא כי אם על פי איזו נטייה מזגית גופנית של החושד. זה בהכרח יש איזה אופי נפשי גופני לא מתוקן אצלו, וזה מה שגורם לו את האוריינטציה הזאת. שלכן היא מציירת את הנטייה מזגית גופנית של החושד, היא מציירת לו את הציור הכהה הזה לגבי אחרים. אז לכן, הוא רואה את זה בזולתו. אתם מבינים? זה כמו שנוהגים להגיד במטבע הלשונית של הגמרא, מום שבכלל, תאמר בזולתך. וכשאתה אומר בזולתך, זה מעיד על מום שבכלל. ושלא לדבר שהרעיון הזה מאוד מאוד מפותח בחסידות, בחסידות של הבעל שם טוב. ועוד, שתדע לך כל פעם שאתה רואה, אפילו לא קשרי. לא לדבר שאתה רואה קשרי, ואתה חושד בהם. אבל כשאתה רואה קלקול באיזה מישהו, תדע לך לעולם שזה איזה משמעיה. נותנים לך מראה. אם אתה לא היית מקולקל בקלקול שאתה רואה בזולתך, באיזשהו נקודה, יכולה להיות דקה מאוד, לא בדיוק אותו דבר. אני מזכיר את הדוגמה הזאת, אבל שם טוב פעם אחת ראה אדם שחילל שבת, אז הוא היה בזעזוע. ומה עשיתי, מה עשיתי שחיללתי שבת? חשב. ומצא. הוא פעם ראה שביזו תלמיד חכם, והוא מחה. כמו שצריך, כשאתה שומע מבזים תלמיד חכם, חייבים למחות. אבל מחה לא כדווי ללמימחי, לא מספיק. לא בעוצמה הנצרכת. אז הוא פגם בבחינת, כתלמיד חכם, בבחינת שבת כידוע בזוהר, אז הוא פגם בתחילת, בבחינת שבת, ולכן הראו לו מן השמיים, שהוא פגום בתחילת שבת, במשהו, בבחינת שבת, במה שהוא ראה משהו מחלל שבת, והוא על זה עשה את התשובה. אז אני מבין מחיים את זה בדוגמה, מה זאת אומרת, מה שאתה רואה בזולתך, זה בך. קיצור, זה בך באיזה בחינה, איך תדע באיזה בחינה, אבל באיזה בחינה. זהו, אני מנסה להגיד שלא יחשב אדם, מה שאני רואה חד חד ערכית אצלי. מבחינה רוחנית זוהרית, זה חד חד ערכי, אבל זה לא משמעות הפשוטה. אבל כל פנים, זה אפילו בקלקולים בעליל, הוא לא חושד בקשרים. עכשיו בכלל, הבן אדם בכלל הוא קשה. ואתה רואה שהוא לא בסדר. זה ברור שאתה רואה את עצמך. אילולי הקלקולים שבכלל, לא היית רואה את זה בזולתך בכלל. אפילו כשהוא לא בסדר, לא היית רואה. לא כל שכן כשהוא בסדר. אז כן. ואין אפשר... ועכשיו, במצב, אז עכשיו, אדם חשד בקשרים. זהו, זה מה שנקרא רנטגן. הסתבר. מה שהוא רואה, זה פשוט, זה הוא. אז מי צריך פה את התרפיה? הוא צריך את התרפיה. ומאחר שאילולי הקלקול הזה של מזגו החומרני, הגופני, הוא דומיננטי באישיותו, עד שזה מה שיוצר לו את המבטים האלה, לא נכונים ביחס לזולתו, אז הנטייה הגופנית הזאת צריכה טיפול. על כן הוא יקבל את הטיפול. כי הקדוש ברוך הוא, אני השם רופאיך. וכל העונשים שבתורה הם כולם טיפולים. זאת אומרת, הם טיפולים תרפיסטיים. זה הכל תהליך ריפוי הנפש, ריפוי הרוח, מהקלקולים. אז על כן, הוא ילקה בגופו. כי אז מוכרח להיות שאם באה הרפליות כזאת, המביאה עד כדי החשד בקשרים, זה לא יכול להיות כי אם על פי נטייה מזגית גופנית של החושד, שהיא מציירת לו את הציור הקה הזה לגבי אחרים. ואין אפשרות להסיר תכונה זו על ידי השפעה נפשית לבדה. אז תלמד תורה, אז בוא תעמיק, תלמד שצריך ללמד זכות על אחרים, ובעין טובה להסתכל על אחרים. זה טוב, תמיד ללמוד תורה זה טוב, וכל לימוד המוסר זה מצוין, ולימוד אמונה עוד יותר טוב. הכל נכון. כל זה אין בדברים לא יוסר העבד. יש איזה רובד בנפש, והוא עבדותי, ולא הדברים יעשו את זה. אלא קלקול של האדם, אני אגיד בצורה קצת גסה ופרובוקטיבית, אבל נפש האדם איננה אחת. ויש הרבה רבדים באדם. ועל אף שהוא יכול להיות מאוד גבוה מבחינות מסוימות, יש באחורי החצר האחורית שלו, מבחינה נפשית, יש כל מיני ממדים. כל בן אדם. ועל כן, כל דבר צריך את הטיפול שלו. זה שאתה מנקה את כל הדירה, זה לא עושה את החצר האחורית מנוקה. והיא צריכה טיפול. ואותה לא מנקים במטטה וספונג'ה. אתם מנקים בצורה אחרת. קיצור, כל אזור צריך את הטיפול שלו. אז פה יש סיג גופני, ואת המזג הגופני מוכרח להתמרג מזאת התכונה שהביא את הערכה החשדנית נגד הקשרים, ולכן הוא ילקה בגופו. ואז בסורה של הנטייה הגופנית הבאה מצד המזק של החומר, זה ישחרר את השכל משעבודו החומרי. אדרבה, איסורים ממרקים ולוקה בגופו, אז זה כנראה נותן את האימפקט שלו, את הרושם שלו, ומשחרר את האוריינטציה הנפשית, רוחנית, מהמבטים האלה. והערכה תבוא בנטיית היושר האמיתי שלה, ואז האינטואיציה הפנימית תחזור אליו באיזון שלה, וכשהוא מסתכל על אחרים, הוא תמיד, ככל שאני חושב את עצמי ליותר טוב, בכך אני חושב את אחרים לפחות טובים. וכל שאני רואה באחרים שהם יותר טובים, בכך אני יותר ער לכך שאני, יש לי מקום להעביר ביקורת אל עצמי. זה הולך תמיד בצורה חד-חד ערכית. וכשבן אדם מעכל את זה שהוא לא משהו, כי הנה, הוא נמצא בכישלון גופני, נמצא באיסורים שלו, מבין שהוא באישיותו, יש בו דברים לקויים, זה בעצמו כבר עוזר לו, נו, לא רק כל העולם ואשתו אין לבסדר, ייתכן שדווקא הם דווקא די בסדר, מי שלא בסדר פה בעולם זה פה. אז זה יחזיר את נטיית היושר האמיתי, ומאלה יסתכל בצורה יותר ידידותית, ובצורה חיובית, או מבחינה פחות בקלקולים של הזולת, במיוחד שאין שם. ולא תבוא עוד לידי חשד של קשרים. על כן, כך היא המידה של תיקון הסדר והערת הנשמה והוצאת אורה הישר אל הפועל לגבי הערכה של אחרים הקשרים. זהו. זה מה שריש לקיש מלמד אותנו. זהו, זה הסדר. אין, על אוקיי. החושד בקשרים לוקד בגופו. זה, אין פתרון אחר. שהחושד בקשרים לוקד בגופו. ובמרוקות של המזג הגופני יופיע אור הטוב של הכרת הקשרים בעצם עומק טובה. תכתיב, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, יאמרו לא נגלה לך שם. וגליה כמי קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא, דהי המני ישראל וישראל. אז משה רבינו מתייחס בסקפטיות לישראל, הוא לא מאמין בהם. היא אומרת, תשמע, הם לא יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא יודע שהם כן יאמינו. ובאמת, מי צדק? כצפוי, הקדוש ברוך הוא צדק. כל פנים, כתוב, ויאמן העם. ובמשה, בסוף כתוב, לא נעים. כן, תכתיב ואין לו יאמינו לי וגומר. וגל הקמי, הקדוש ברוך הוא, דמיהם בני ישראל. ישראל כן מאמין. החוש הקדוש של האמונה בתארת קודשה, שהוא מקור עושר וחיים ונצחיים, הוא אוצר נפלא, גנוז וסתום. הוא הרבה עמוק מכל ערכי ההכרה אשר לנפש האנושית, עד אשר גם לאדם עצמו היא כמוסה מלהכיר את העומק היסודי, את העומק היסודי, היינו אומרים, הזה אשר בתוכיות נפשו האלוהית, וקל וחומר שאפשר כלל שיגלה עומק ספון זה לשום עין זר, מחוץ לאישיות של בעל האמונה בפנימיותה. רק לעין של מעלה, הצופה כל נסתרות, רע זה גלויו, גם במקום שמכל התכנים המתגלים ייראה שכבר נכבה ניצוץ האחרון של אור החיים, אור עולם זה של קדושת האמונה. וזאת היא סגולתם הפנימית של ישראל, נחלת עולמים שאין לה הפסק, ומים רבים לא יוכלו לחבות. אשר על כן, גם העין החודרת הקדושה של משה רבינו עליו השלום, לא יכלה לחדור למעמק עמקים זה, בעת אשר כל התארים החיצוניים עמדו נגד הגלותה של אורה קדושה זו הצפונה, של אמונתם הפנימית של ישראל, בעת אשר היו במצרים תכלית הירידה, גוי מקרב גוי, כעובר שנבלה במעי אמו, כן אמר ואין לו יאמינו לי, ורק עמי הקדוש שמורכו גליה, למהם בני ישראל. טוב, אנחנו מקבלים פה את הקורס היסודי במושג סגולת ישראל. כמו שזה מופיע בגמרא, בפסוקים. דכתיב, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו מקולי. גליה קמי קודש הקדוש ברוך הוא דמיהם בני ישראל. אז משה רבינו, בקצרה, הבנו בקריאה הראשונה, אני חושב שהבנתם כמוני. לא קשה היה להבין את הפסקה הזאת. משה רבינו לא מאמין בישראל, והקדוש ברוך הוא כן מאמין בישראל. זה בקצרה, כל התורה על רגל אחת. זאת אומרת, זה למותר להגיד שמשה רבינו הוא פשוט רואה בעליל מה שמתרחש. אז כן, וזה החינוך, וזה השיעור האלוהי שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ואיך אני אומר ברוח מה שלמדנו בפסקאות הקודמת, זה שהייתה צריכה לבוא העלמה כזו אצל משה רבינו, זה לא בשביל העלמה, אלא בשביל שאנחנו נשמע את הקורס הזה האלוהי, שגם כשמשה רבינו לא רואה, מכל מקום אל תאמין למשה רבינו, כאשר זה מדובר על, על, על אמונה של עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רואה עוד עמוק מזה. זהו. ובשביל זה בא כל הסיפור הזה. ובשביל זה גם נכשל משה. דכתיב ואין לו יאמינו לי וגומר. וגל לקמי הקדוש ברוך הוא דמיהם נעשרי. החוש הקדוש של אמונה בטהרת קודשה שהוא מקור האושר בחיים הנצחיים. אוצר נפלא גנוז וסתום. מה זה אמונה? מה הגדרת המושג אמונה? פירוש המילה אמונה זה היחס לקדוש ברוך הוא. איך? מהו היחס לקדוש ברוך הוא? אז היחס לקדוש ברוך הוא באמת זה חוש. כמו שיש לך חוש ראייה, יש לך חוש מישוש, יש לך חוש ריח. יש חוש של האמונה הקדושה, החוש הקדוש של האמונה בטהרת קודשה. יש אמונה בהרבה מדרגות, בבחינות. אבל האמונה באמת, אני אגיד לכם את הדברים קצת בצורה גסה, כי אני קצת נבוך פה, אני לדבר, אני לא מאוד פה בסד הזמני. טוב, מקסימום נחזור על זה פעם הבאה, נעצור באמצע. על כל פנים, חוש האמונה הזה, זה חוש של הנשמה. זה בטח לא החוש של הפיזיות שלך. למרות שאני אומר, כמו שיש לך חוש ראייה, חוש ריח, חוש שמיעה, חוש מישוש, כל זה בחושים פיזיים. אבל חוץ מזה, יש לך חוש בנשמה. אתה אומר, מה זה הנשמה? שאתה מדבר עליה, ואיפה החוש הזה? אז אני אעזור לך, ששאלת את השאלה הזאת, ואני אגיד לך, האם אתה חי? נו, מה אתה אומר? בטח אני חי, נכון? זה מה שאתה רוצה להגיד, נכון? איך אתה יודע שאתה חי? בואו נקדם תהליכים כי אין לי זמן. אז אתה יודע שאתה חי על ידי החוש הנשמתי שלך. אם אתה רוצה עכשיו למשש באצבעות שלך, מה הפירוש של המילה חוש נשמתי, תחשוב על המילים שאמרתי לך פה עכשיו. כי אין מי שלא חש שהוא חי. ובמה הוא חש שהוא חי? הוא חש בחוש שלו. באיזה חוש? ראייה? לא. השמיעה? לא. וכולי וכולי וכולי. הוא חש בחוש הנשמתי. אני רק רוצה להראות לך, והראיתי לך פה, שיש לך חוש נשמתי. תודעת החיים שלך זה התחושה הנשמתית שלך. עכשיו, לא רק זה שאתה חי אתה יודע, אתה יכול לחוש את חייך, וזה נקרא חוש נשמתי, באותה תודעה שאתה מודע לכך שאתה חי, זה גם הקשר שלך לאלוהים. לא בגלל שאתה חושב, לא בגלל שאתה מתרגש, לא בגלל שאתה מדמיין, לא בגלל שאתה ממשש, לא בגלל שאתה מדבר, כמו שאתה חש, שאתה חי. יש לך תחושה של זיקה לאלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים זה התביעה שיש לך בחיים לגדול מהחיים. כי אתה תמיד רוצה בחיים שלך עוד יותר, נכון? כי אם יגיד לך, החיים לך, זה נגמר פה דקה. זה מה שנקרא פחד מוות. זה מרקה מוות, האידאה הזאת, נכון? זה הדבר האחרון שאתה רוצה בחיים שלך, נכון? כי מה אתה רוצה בחיים שלך? אתה עוד. עד לאן אתה רוצה עוד? כמה עוד אתה רוצה? מה אתה אומר? אין סוף. זה נקרא אהבת השם. זה נקרא דעת השם. זה נקרא אמונה. ואין אדם שאין לו אותה. רק יש מעט בני אדם שזה מעט בני אדם שיודעים להסביר את מה שהסברתי פה עכשיו, זה נורא פשוט. אבל בלי שיודעים להסביר, זה ככה. זה פשוט חוק טבע. זו המציאות. טוב, מאחר שזמננו תם באמת, החיים שלנו עוד ארוכים, בעזרת השם, אז המשך נבוא פעם הבאה ונתחיל את הכל מהתחלה פה.